אנחנו לומדים מחומת הקבלה שהבורא הוא טוב ומטיב, זה כוח השפעה ואהבה, ואין לו חוץ מזה כלום. ולכן מהטבע הטוב להיטיב, הוא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם. אנחנו לא כל כך מבינים מה זה אומר, מטבע הטוב להיטיב וברא כדי להיטיב. אבל שאלה יותר קונקרטית לקרובה אלינו, למה הוא היה צריך לברוא רע, בראתי יצר רע, כדי שמתוכו אנחנו נגיע לתכונת אהבה והשפעה וגם כן תכונת הטוב ומיטיב? מה עוזר לנו שאנחנו נמצאים בתכונות ההפוכות? למה צריך להיות תשעה באב ואחר כך תת בשבט ואחר כך תו בשבט? אוי, סליחה, תת באב ותו באב. כן, זאת אומרת יום השנאה שזה תשעה באב ויום האהבה שזה תו באב. למה זה צריך להיות כך? שדרך השנאה דווקא מגיעים לאהבה. תשמעו מה שאומרים החברים.
הבורא הוא טוב ומיטיב, וברא את הנבראים כדי להטיב להם. אנחנו לא כל כך מבינים זאת. למה הוא היה צריך לברוא הרע כדי שמתוכו נגיע לתכונת האהבה וההשפעה ולתכונת הטוב והמיטיב? מה עוזר לנו שאנחנו נמצאים בתכונות ההפוכות? למה צריך תת באב ותו באב, יום השנאה ויום האהבה? למה דרך השנאה מגיעים לאהבה?
בשביל שיהיה בחירה חופשית, כי זאת כנראה שתכונה שחייבת להיות בדרגה של הבורא או בדרגה של הנברא, שהוא צריך להגיע לדרגה של הבורא.
צריך שיהיה כלים כדי שיהיה אורות. והכלי של האהבה הוא השנאה.
בכל תחום בחיים יש את הדואליות. אם לא קיים דואליות בהפכיות, אי אפשר להגיע מתכונה אחת לתכונה שנייה. כמה שזה נשמע פרדוקסלי, אבל בסיכומו של דבר שני הדברים האלה מתחברים.
מה שיכול לעזור לי זה רק החברים. שעם החברים אני יכול לברר את היחס שלי כלפיהם. שבאופן טבעי זה יחס של שנאה, של ניצול. אני רוצה להרוויח מאחר, אני רוצה לנצל אותו. זה בדיוק הפוך לתכונת הבורא. אבל אם אני רוצה ביחד איתם גם לבנות יחס הפוך, אז אני יכול מהמקום הזה של השנאה, כשהוא מתברר לי, כשהוא מתגלה לי בכל עוצמתו, להפוך אותו, להתעלות מעליו אך ורק ביחד עם החברים. ולהפוך את זה ליחס של אהבה. ומתוך היחס הזה של אהבה לחברים, מהטו באב הזה, אפשר להגיע ליחס של אהבה לבורא.
שמתי לב שבכל דבר בחיים, בכל תחום בחיים, מישהו שהיה הולך בקו אחד, מישהו שהוא היה עושה רק פעולה אחת, אז לא היה מוערך, גם הוא לא היה מפותח, לא היה מוצלח. לעומת זאת, אנשים שעברו דברים בחיים, חוו כל מיני דברים. הניסיון הזה בעצם הוביל אותם להיות אנשים מפותחים יותר. וזה ברור שגם ברוחניות צריך להיות מפותח. אז כנראה שצריך שיהיה בתוכנו כל מיני דברים. דרך החוויות שאנחנו נחווה, נוכל להיות מועשרים וגם מפותחים.
כדי שנתבטח ונגדל. כי אהבה שלא מבוססת על יחס נגדי, לא מבוססת על שנאה באיזשהו מקום, או לא צומחת מתוכה, זו אהבה שאני מסוגל אליה כעת, במקומי הנוכחי. ואהבה שמבוססת על שנאה, או שאני אצליח לפתח אותה ולהגיע אליה מתוך שנאה, זו אהבה שאני לא מסוגל אליה כעת. זו אהבה שאני צריך לגדול אליה.
להמשיך חלק מהחברים שדיברו על הדואליות, נכון שכדי לרכוש תכונה אנחנו צריכים קנה מידה, וזה זו אחת הדרכים, אבל אם אני חושב על הקבוצה שלנו, על החברים, על הכל, ושם לנגד עיניי את המטרה הרוחנית, אני יכול להבין את הבורא שהוא ניסה להכניס את כל הקצוות בתוך מעגל, כאשר זה הופך להיות מערכת אחת, שאחת מכסה על השנייה, ומחפה על השנייה, וככה היא הופכת למשהו מושלם.
נראה לי שהבורא נתן לנו בכוונה עבודה שאנחנו לא מסוגלים לעשות. כך שאנחנו צריכים דרך גילוי הרע להיכנס לנקודת משבר שבירה, שזוהי נקודת התקשרות שלנו עם הבורא. זו בדיוק הנקודה. לכן, כן שמחה כמו שאדם מיואש מכוחתיו עצמו. זו הסיבה שאני חושב למה דרך הרע. שיהיה מקום להתקשר. כי כל הרעיון הוא להתקשר לבורא. ולא לפתור את הבעיה. אלא לפנות אליו.
הוא עשה ככה כדי שהוא רוצה שאנחנו נהיה עצמאים, שזה אני מחליט שאני רוצה להיות באהבה, לא שהתוכנה פועלת בי, כמו רובוט.
אהבה זה משהו שאנחנו צריכים לבנות. אין דבר כזה אהבה בצורה טבעית, מיידית, חוץ מאולי לילדים, שזה פשוט מורגש לך כחלק מעצמך ולא זולת. אבל כדי לאהוב מישהו אחר, צריך הרבה הרבה עבודה. כי בצורה טבעית אני רוצה לנצל את האחר ולהרוויח ממנו. בעצם כשאני אהבה ושנאה זה שני הפכים, כמה שאני מגיע לשנאה יותר גדולה, כמה שאני מתחיל ממקום של שנאה יותר גדולה, כמה שהיא גודלת, וכנגדה אני מתעלם על היחס של השנאה ובונה אהבה, ככה אהבה הזאת יותר עוצמתית, יותר חזקה, אפשר להגיע לרמות יותר ויותר גבוהות של אהבה עד שמגיעים לאינסוף. אבל כנגד זה אני חייב כל פעם לגלות את השנאה בדרגה יותר גבוהה, אחרת אני לא יכול להתקדם. נתקע באיזושהי אהבה קטנה, וזהו.
דרך הניצול של אחרים, הבן אדם מגלה שהוא מגיע למבוי סתום, שבסיכומו של דבר הוא רואה שהוא מגיע לקיר, וזה חוזר אליו בבומרנג. וכך הבן אדם יבין שבסיכומו של דבר צריך לחפש את הדרך האחרת. לנצל אחד את השני לא מוכיח את עצמו, רק מביא את כל האסונות בכל מיני תחומים, לא רק בין בני אדם, אלא גם בינינו לבין הטבע, איך אנחנו מנצלים את הדומם, את הצומח ואת החי, וזה מביא את כל העולם למשבר מאוד מאוד גדול. ככה שצריכים להתעורר וללכת לכיוון השני.
השנאה ובכלל כל הרגשה שהיא מנוגדת לבורא, לטוב ומטיב, היא מאפשרת לנו להתקיים, כי אחרת לא היה לנו פירוט מהבורא. צריכים להיות כנראה גם בפירוט וגם באיכות, כדי שיהיה פה באמת גם בורא וגם נברא, למרות ש זה כמובן לא שאלה שכרגע אפשר לדבר עליה ככה ממש, זה רק משהו במקצת, זה צריך לגלות כמובן, זה הכי מעניין בעולם, זה לגלות למה זה ככה ולמה צריך שתי קצוות אם יש רק אחד.
אנחנו לומדים בספר הזוהר שלפני אהבה יש תקופה של שנאה, עירה, שיש הכל, הדרך שלנו מחולקת לשני חלקים, שנאה ואהבה, שאדם צריך להעלות את עצמו קודם לדרגת עירה, זה לדרגת בינה, השפעה, להתנתק מהאגו שלו, להיות למעלה ממנו. אנחנו לא הורסים את האגו, הוא דווקא גודל כל הזמן, ועליו אנחנו גודלים. אז צריכה להיות קודם דרגת עירה, כמו שכתוב לנו בהקדמת ספר הזוהר, ואחר כך דרגת אהבה, שמגיעים לדרגת הבינה, חפץ חסד, להשפיע על מנת להשפיע, זה רוכשים דרגת עירה, שממנה והלאה ממשיכים בלקבל על מנת להשפיע, אז כבר מגיעים לדרגת אהבה. העבודה שלנו היא להתעלות מעל הרצון לקבל שלנו, וכשאנחנו עולים מעל הרצון לקבל שלנו, אז אנחנו בודקים את עצמנו האם אנחנו מבדילים כבר בין טוב לרע. שכתוב אדם חייב לברך על הרע כמו על הטוב, שטוב ורע או שנאה ואהבה הם נעשים כאחד. איך זה יכול להיות? מה אתם חושבים? בבקשה.
אנחנו לומדים שלפני אהבה יש תקופה של שנאה, יראה, שדרכנו מחולקת לשני חלקים, שנאה ואהבה. כשאדם צריך להעלות עצמו קודם לדרגת יראה, בינה, השפעה, להתנתק מהאגו שגדל כל הזמן. אז קודם צריכה להיות דרגת יראה, ואחר כך דרגת אהבה. העבודה שלנו בלהתעלות מעל הרצון לקבל שלנו, אנחנו בודקים את עצמנו עם מבדילים בין טוב ורע. ששנאה ואהבה נעשים לאחד. איך זה יכול להיות? העבודה שלנו בלהתעלות מעל הרצון לקבל שלנו. בעבודה הזאת אנחנו בודקים את עצמנו אם אנחנו מבדילים בין טוב ורע, בין שנאה לאהבה. ששנאה ואהבה נעשים לאחד. איך זה יכול להיות?
אני מרגיש רע רק במידה שאני לא מתוקן. ברגע שאני מתקן את התכונות שלי, אני מגלה זה הכל טוב.
סוף מעשה במחשבה תחילה. אנחנו פשוט, כאילו, המטרה היא להתחבר למחשבה, והאמצעים שצריך להיות קצוות, כי כנראה ש... יש תירוצים שזה לא היה יכול לעשות בדרך אחרת. אז זאת בעצם המטרה, לראות את זה כאמצעי, אז אפשר להבין את המחשבה, כי אם לראות את האמצעי, אז אי אפשר להבין את המטרה.
בוודאי ששנאה ואהבה מתחברים לאחד, כי רק לפי גובה השנאה שאנחנו מגלים, אז זה מה שבעצם מכתיב את הגובה של האהבה ברגע שאנחנו מתעלים מעליה. זה פשוט האחוריים של אותו הדבר. אם אתה לא מגלה שנאה, אז באותה מידה אתה לא מגלה אהבה. אם אתה מגלה קצת שנאה, אתה יכול לגלות קצת אהבה. כמה שאתה מגלה יותר ויותר שנאה, כמה שאתה יותר ויותר מגלה את הדחייה בינך לבין הזולת, לחברים, לבורא, ומתעלם על זה, אז באותה מידה אתה יכול לגלות את האהבה.
זה כנראה מדבר על על ההרפתקה שלנו הרוחנית, שהיא בלתי נתפסת כרגע בכלים הגשמיים שלנו. איך יכול להיות שמערכת רוחנית מורכבת משני ניגודים שהם פשוט מהווים איזושהי מערכת, איזשהו שדה, שזה פשוט מורגש הרמוניה ושלמות ורוחניות שנמצאים בשדה הזה, אבל שעושים את האנליזה, אז הוא מורכב משני ניגודים. זה פשוט לא נתפס בשכל. לא נתפס. אבל זאת הרפתקה, זה באמת אתגר מאוד גדול להיות בדרך הזאת וללכת ולפתח את שני הניגודים כל הזמן. להתעלות מעליהם, ובסוף שנדרוך בתוך השדה הזה נרגיש איך זה, מה זאת שלמות שמורכבת משני הניגודים האלו.
זה דבר שנוגע לנבראים, כי אם אנחנו רק ניקח תכונה אחת, זה כאילו אנחנו נכנסים למשהו שהוא הבעיה או משהו שהוא לא נתפס. אז בעצם צריך את הניגוד שהוא מהווה מנוף לדבר שרצוי. אחרת זה להיכנס למהות, ואנחנו לא יכולים להיות בקטע של מהות, אלא צריך להיות במשהו שהוא חומר. זה חומר עבודה, ואז שניהם מתחברים, וזה דבר שהוא כלפי הנבראים.
אהבה ושנאה זה או ששניהם מתגלים או ששניהם לא מתגלים. אם מגלים לאדם שנאה, זה מכוח זה שיש לו, שהוא מתוך רצון לאהוב, אז הוא מתגלה לפי זה השנאה. כך ששניהם הולכים יחד, או ששניהם שוב לא נמצאים בכלל. אז מי שבדרך העבודה, כמה שהוא נותן נגיעה באהבה, אוטומטית זה שנאה, זה שניהם ביחד. זו הדואליות שממנה מתפתחים. אין אהבה בני שנאה, ואין שנאה בני אהבה, זה הולך יחד.
אם כולם מסביבי מתוקנים ולמעשה הם נמצאים באין סוף, היחידי שמלא שנאה וצריך תיקון זה אני. ברגע שאני אצליח להתחיל לתקן את היחס שלי כלפי האחרים, כלפי הטוב, כלפי האהבה האינסופית שקיימת מסביבי, ואני כרגע חש אותה כשנאה, כי אני הפוך ממנה, אז אני אצליח לחבר למעשה את שלי הקצוות, ואז יהיה מקום גם לאותה שנאה התחלתית שהייתה תמונה בי בגלל התכונות שלי, ובזה שאני משווה את עצמי למה שקורה מסביבי, שכולם מתוקנים ושכולם באהבה, וככה אני חבר את שתי הקצוות.
שנאה ואהבה חייבות להתקיים ביחד כדי שתהיה בתוכנו תנועה לכיוון של גדילה. הדבר הכי מסוכן, המוות, הוא חוסר הרגשה, הוא שיתוק. אם כל העולם, כך שמעתי, אמור להיות מוכל בתוכי ואני לא מרגיש אותו, אז הצעד הראשון שלי כדי להרגיש אותו לא יכול להיות מתוך אהבה, אני לא יודע מה זה. אז רוב הסיכויים יהיה מתוך שנאה, או מתוך פחד, או מתוך יראה. ומתוכו אני אוכל להרגיש הרגשה, ליצור את האהבה. כמו שרב בתחילת הסדנה נתן את ההנחיה, תקשיבו לדברי החבר, זה כבר נטע בי את הפחד שלא לפספס את הדברים של החבר. ומתוך זה גם צומחת את ההערכה, את ההרגשה ואת האהבה למה שאומר החבר. מתוך הפחד הזה שאני אפספס אותו. כלומר, באיזשהו מקום השנאה נותנת את הפוטנציאל, גם את הגודל וגם את הוקטור שמתוכו צומחת האהבה.
איך אנחנו מודדים שנאה או אהבה? באיזה מדידות? קילוגרמים, מטרים, שניות, במה אנחנו מודדים אותם? איך אני מודד ממש בכמה אני אוהב ובכמה אני שונא כל אחד ואחד? ואני יכול למדוד את זה, ממש יכול למדוד, אפילו עכשיו. איך אני מודד? גם אהבה וגם שנאה. לא חשוב מה שאנחנו חושבים על אהבה ושנאה, שזה עדיין גשמיים, לא רוחניים, לא כמו תלמידי רבי שמעון שהיו מרגישים שנאה זה את זה כמו אש, כן? ולא כמו שרבי עקיבא שאמר ואהבת רק כמוך במה שהוא התכוון, אלא אפילו כמו שאנחנו. איך אנחנו מודדים אהבה ושנאה באיזה חידות מידה. בסדר? בבקשה.
איך אנחנו מודדים שנאה או אהבה? באיזה יחידות מידה? איך אני מודד ממש בכמה אני אוהב או שונא כל אחד?
אני חושב שזה ניתן בפעולות היומיומיות שלנו. הרי באהבה יש הרמוניה, יש התחשבות, יש איחוד. אז על סמך התוצאות, אם אני עושה פעולות נכונות, אני רואה שאני כלפי עצמי וכלפי האחר בזרימה יפה, מרגישים טוב, נרגש טוב. ומתי זה ההפך? מתי שאני פתאום מתנגש בקיר ורואה שעשיתי פעולה ומצד השני קיבלתי זבנג והדברים לא הולכים בצורה בזרימה טובה. אז אני רואה שפה לא היה התחשבות, פה לא היה הסתכלות על הצד השני, לא מספיק יצאתי מעצמי לראות את האחר גם ולא רק לראות את עצמי. ואני חושב שזה קנה מידה טוב בפעילות יומיומיות, בכל דבר בחיים.
קודם כל אנחנו יודעים שיש יחידות מידה שמלמדים אותנו המקובלים, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, וכל דרגה עוד מתחלקת אחוריים בנפש, וכל מתחלק לפי עשר ספירות. בואו ככה ניתן את עצמנו שכמה שיותר מהר אנחנו באמת נגיע למקום שנוכל להשתמש עם היחידות מידה האלה. עד אז אני חושב שאפשר למדוד שנאה ואהבה ביחידות מידה של מחשבה. כמה שבין משהו נוגע לי, כמה שהוא חשוב לי, לא משנה אם זה שנאה או אהבה, אז ככה אני חושב עליו, הוא מטריד אותי.
תנסו לפתור את זה מתוך החיבור. זה דבר אחד, כן? ודבר שני, ודאי ששנאה יותר קל לנו למדוד מאהבה, נכון? אז לפחות את זה. קנה מידה לשנאה.
כמה שאני במשך היום נזכר בחברים, חושב על החברים, אני יכול להגיד לסמן לעצמי, ללכת עם מחברת ולסמן. כמה פעמים אני נזכר בהם, מתוך שנאה, מתוך זה, כועס על משהו, זה, וכמה פעמים מתוך אהבה, שאני מתגעגע, שאני רוצה להיות איתם, דחייה מהחברים, או משיכה לחברים, על כמה פעמים במשך היום זה באמת צף בי. יתר הזמן זה בכלל לא מעניין אותי, אני עסוק בעצמי, בגשמיות שלי, אבל כמה שאני יותר חושב על החברים, אם זה מתוך שנאה, אם זה מתוך אהבה במשך היום, נראה לי זה יחידת מידה טובה להתקדמות.
שדה העבודה שלנו זה החברה, זה החיבור. המעבדה שלנו שבה אנחנו מתקדמים לרוחניות. רק חברה, רק עבודה על חיבור. ודי ברור מהשיעורים שבהם אנחנו נשתפים כל יום, שרק בעבודה על חיבור אני יכול לדעת איפה אני נמצא. אני יכול להבין אם היום אני בעלייה או בירידה, והכי חשוב זה אני יכול לדעת שאני לא נתקע באיזשהו מצב לאורך שנים. זה בטח יכול להיות חמור אם כולם בעבודה על חיבור ואני כל הזמן מרגיש שנאה, זה בטח לא בסדר. לפחות אפשר לקבל פידבק שעובדים בחברה ושעובדים על חיבור, שאנחנו משתנים במצבים כל הזמן.
המידע אולי ככה, עד כמה שאני משתדל למלות את הרצונות החברים, כמו שאימא נגיד, התינוק בשבילה זה הכל, זה 100%, היא שומעת אותו, מוכנה למלות כל הפיק שלו, עד כמה שהחברים חשובים לי, אני מרגיש אותם ודואג עליהם, זה במידע הזאת, אני מעסיק את האהבה.
אם אני לוקח את המצב של הסדנה שאנחנו יושבים פה וביחד אנחנו מנסים להבין את הדברים על פי מה שאני מבין, זה למעשה מידת ההזדהות שלי עם הדברים של החברים, זה למעשה מידת האהבה שאני יכול לרחוש להם, ומידת התחייה זה בדיוק ההפך.
כמו שרב אומר, מה שיותר קל לנו זה למדוד את השנאה. אז זה הולך לפי כמה אני מרגיש צער וכאב כשאני שונא אדם. וכולנו עברנו כל מיני שנאות למיניהם, ואנחנו רואים שיש שנאה, הרגשה קשה יותר, מרגיש ממש רע, ויש פחות. על אותו משקל זה גם באהבה. כמה אני מרגיש טוב שאני... זה הולך לפי מדידת ההרגשה, בטוב וברע, זה יחידות נראה לי. שהן מקצניות והן גדלות ככה שאדם יותר מתקדם בעבודה.
אפשר למדוד שנאה עד כמה שאני פוסל את האדם. אם יש לי, אם אני רואה איזה תכונה שאני פוסל אותה, שנאה. אם יש איזו תכונה שאני מזדהה איתה, אז...
המרכז המדידה שלי עכשיו זה הרצון לקבל, זה המילוי שלי. אז כל פעם שאני, כמה שאני מתמלא, אז זה נקרא בשבילי אהבה. כמה שאני לא מתמלא, זה נקרא בשבילי שנאה. אז אני יכול לספור כמה התמלאתי היום, או כמה לא התמלאתי היום. ולפי זה לדעת. עכשיו, גם האהבה וגם השנאה הם קשורים למרכז אחד, למרכז של הרצון לקבל. והם לא סותרים אחד את השני. כי אם אני אוהב, אז אני לא שונא. אם אני שונא, אז אני לא אוהב. השאלה איך אנחנו נגיע למרכז חדש, שהוא לא יהיה הרצון לקבל.
המדידה שלי...
מי חושב שהוא מצא תשובה? נו. מהר, כן. בלי מיקרופון אפילו, תצעק, אני אשמע.
נראה לי שאפשר למדוד כמה אני חושב על החברה במהלך היום. אם זה מתוך סיניים זה...
טוב, לא נכון. הלאה. כן. מהר.
אני חושב שאין יותר או פחות, יש רק שווה.
לא נכון, לא נכון. כן. אחוזים הוא אומר לפי נקודת הזינוק, אני לא מבין בזה, לא נכון. כן.
כמה השנאה שאני רואה מסביבי, זאת השנאה שיש בתוכי.
כמה השנאה שאני רואה מסביבי, זאת השנאה שבתוכי. נכון, אבל אני מדבר על מדידה. כן, קנה מידה.
כמה אני מוותר על עצמי, כמה...
לא נכון. זה לא קנה מידה. אתה לא יכול למדוד. נו, מוי.
מגלה הבחנות ברצון שלך, שאתה מגלה ממש את כל
התעס,
את כל
ה... אתה אומר משהו, אבל יותר מדויק. הלאה, מי היה שם? כן.
כמה זמן
לא, זה לא מדידה לפי הזמנים. כן.
התנגדות עומים.
התנגדות עומים. נו, ומה אתה בודק?
האור מכיר במסך.
נו, מחברים עליך חשמל ומודדים כמה אתה. נו, ו? לא, לא. מדידה ביחידות. ביחידות. כן.
כמה פעמים
באים,
תפסת את עצמך על זה שאתה
מעלה
את עצמך?
כמה פעמים ביום אני תופס את עצמך על עצמי שאני שונא או לא? לא. כן.
כל פעם שאני
מנסה להתחבר, אותו דבר, לא, כן. זה מלידה, באמת, מעניינת, כן. כן. זה ברור ששונה אני שונא ודומה אוהב, אבל זה לא, איפה כאן קנה מידה, כן?
הרגשה שמתלבשת לפי הרצון לקבל שיש.
הרגשה זה לא מדידה, כן.
קרבה לחבר.
לא, בוא נגיד כך, אני נותן רמז. מבנה של נשמה. ממה נשמה מורכבת? נו?
רצון וכוונה.
רצון וכוונה, בסדר. נו?
עשר ספירות, אתה יכול למדוד
לפי... יותר מ-10 ספירות. בספירות אתה לא יכול למדוד, ואני מדבר על הרצונות, כן.
חוזק הקשר.
חוזק, כן.
עד כמה אני רוצה לנצל את עצמי או את האחר? הניצול, מידת הניצול ש...
מידת הניצול קשה לנו למדוד. אני מדבר על מספרים. רצון, אני אמר, נכון, נאמר רצון. נו?
ראש תחסוף?
ראש תוך סוף, איפה הראש אתה יודע וסטוף הסוף, זה הרי אנחנו לא יודעים. נו, כן, מרכז תל אביב. נו, 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 אתה, חולון.
תרייג רצונות?
תרייג רצונות, יופי. זאת אומרת, עד כמה שאני רואה בכל אחד, הוא רוצה אותו דבר, כן? יופי, זה נכון. זאת אומרת, עד כמה שאני נמצא בניגוד עם כל רצון ורצון של השני, או באהבה, או בהסכמה עם כל רצון ורצון של השני, לפי זה אני מודד אהבה או שנאה? מה אתם מסתכלים עליי ככה? אתם מודדים את זה בדיוק כך. אם אני שואל אותך למה אתה שונא מישהו, תראה איזה יש לו פרצוף, ומה הוא עושה, ואיזה הרגלים יש לו, אתה מתחיל לספור. נכון או לא? אבל מה?
אין לי חשבון
שזה תרייג. לא חשוב. שאין לך חשבון שזה תרייג. תרייג אני רק רציתי ככה, אבל יש לך מספר ההבחנות שאתה שונא או אוהב. כן? ברוחניות זה לפי המספר הרצונות.
זה מה שאמרו החברים.
מה אמרו?
זה בדיוק ככה, הבחנות בין אהבה לשנאה.
איזה הבחנות הם אמרו?
בחברה, אני
בודק
את עצמי בין אהבה לשנאה, לפי זה קירוב, רפוק,
הכלום. לא, טוב, בסדר, אתה צודק.
אבל אתה אוהב.
טוב, בוא נראה ככה. בוא נראה אותך עד כמה אתה חכם עם השאלה הבאה. נגיד שאתה צודק. על ידי מה אני יכול לבטל את האגו שלך? לא ברור?
שלך, של החבר או שלך...
לא, 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 של החבר. על ידי מה אני יכול לבטל את האגו שלו ככה, לעשות עליו איזה מניפולציה ואין לו אגו. נו, לא, אתם תדברו קודם, מה זה, זה לא רציני, אם אתם כבר... כאילו זה... נו. איך? זה נקרא איש לרעהו יעזורו. רק אל תתחילו להביא לי פסוקים. איך אני, כולנו, כן? מתלבשים על מישהו, מבטלים את האגו שלו.
אפשר לתת מתנות.
באיזה צורה מתלבשים? יחד כולנו חושבים.
אפשר לתת מתנות.
התשובה היא לא כל כך פשוטה. זה אני מבטיח לכם.
אפשר לתת מתנות. שהחבר שונא או נמצא במקום אחר או משהו כזה, יחס של דאגה, של אהבה, מתנות שאתה נותן לחבר, פשוט יחס זה מרקח אותו, זה שובר אותו. וגם אם נראה שזה לא עושה כלום, כמה שאתה מתמיד בזה ונותן עוד ועוד ועוד, אז בסוף האדם לא יכול נגד הכוח הזה, הוא מרקח אותו ומבטל את האגו שלו.
עד כמה שאני מצליח לזהות את הרצון של החבר ודואג כל פעם למלות לו אותו. אפילו אם הוא לא מבקש, אני מפתח איזשהו רגישות כלפי הרצון שלו וממלא לו אותו כל פעם וכל פעם, וככה הוא מפתח איזשהו התמכרות אליי, וזה יוצר בינינו אותו קשר של אהבה.
שני תשובות, על ידי המתנות אני יכול להתלבש על החבר, על ידי הביטול עצמי, הסמרטוט.
אני חושב שפעם הרב אמר את זה, זה לומר לחבר כמה שאני אוהב אותך, ככה אתה יכול לבטל לו את האגו שלו.
פה זה צריך להיות שחקן טוב, כי באמת למרות השנאה צריך לשחק את השוי הימין, שכן, זה צריך להתלבש כאילו איך הוא מרגיש אותך, ואז כאילו מזה להבין כאילו מה, איך אתה צריך להעביר לו את ההרגשה שאתה כן אוהב אותו, שאתה, לא, שאתה מקבל אותו, שאתה מזדהה עם התכונות שלו, ואז הוא יתבטל, כי אין לו צורך להביא התנגדות, זאת אומרת, אין לו את ה... הוא כאילו יזדהה איתך פשוט.
מצד אחד, על ידי קבלה של האדם עצמו, ומאותם צדדים על ידי התייחסות אל האגו, אל ההתנהגות שיוצאת מתוך האגו כלא רלוונטית, על ידי זה שמגדילים את חשיבות המטרה כדבר כללי, כדבר של כולנו. כי המרכז הוא דבר, הוא חשוב, וההתנהגות הפרטית, האגו הפרטי, הוא פשוט לא רלוונטי. ודרך זה הוא מתבטל, שזה מזכיר התייחסות לפעמים כמו אל... ילד שעושה, שמתנהג בצורה לא יפה, אז לא חייבים לבטל את ההתנגדות או לצאת כנגד ההתנהגות הזאת, אלא פשוט להתייחס אל הכל לא קשורה לעניין. ואז ההתנהגות הזאת פשוט נעלמת, נכנסת בתוך הזרימה הכללית.
יש פה גם... נושא של תפיסת המציאות, שבעצם אם אני מבטל את האגו של עצמי, אז גם כל המציאות משתנה בהתאם. כמה שאני נמצא בתוך האגו שלי, אז ככה נראה לי שכל החברים נמצאים בתוך האגו שלהם. וכשאני מבטל את האגו של עצמי, פתאום כל העולם נראה לי גם כן ככה, שכל החברים גם לגמרי באגו מבוטל ומתבטלים אחד כלפי השני ובהשפעה. הכל תלוי בי בעצם ביחס שלי.
תוספת קטנה או הפוך, שלחבר יש הרבה מאוד דאגות, איך אני יכול לבטל אותם, יש לו חרדות, דאגות, כל מיני בעיות, יראות למיניהם, איך אני יכול לבטל אותם. זה היינו אך כמו שאני מבטל את האגו שלו, כמו שאני מבטל את הרצון לקבל שלו. כי כל הדאגות הן מתוך הרצון לקבל. איך אנחנו מבטלים את זה? בפעולה מכוונת, פשוטה, בלי לדבר עמו, בלי להביא לו שום דבר מוחשי.
אם אני ממלא כל הרצונות של החבר, אני ב-100%, אז אני מבטל את האגו שלו, אני ממלא כל מה שהוא רוצה, כמו אמא של הרצונות התינוק.
אם אני מחליט שאני ערב לחבר, אני מקיים ערבות מלאה עליו, אז זאת כנראה הפעולה.
התוספת היא, לחבר יש הרבה מאוד דאגות. איך אני יכול לבטל אותן? דאגות זה שקול לרצון לקבל.
צרת רבי חצי נחמה, שצריך להזדהות עם הצרה שלו, כאילו לחיות את הצרה שלו, אז לא יהיה צרה, כי אנחנו מודדים אחד כלפי השני, זאת אומרת, אם לחבר שלי יש אותה צרה, אז זהו, אין כבר, זאת אומרת, אנחנו באותו מצב, אני רוצה להיות גבוה מכולם, אז אם כולם במצב שלי, אז זהו, אין לי דאגות יותר, כאילו.
אולי מטרה נעלה מאוד משמעותית בחיים, שבן אדם רואה מטרה נעלה מאוד חשובה, שזה לעלות לדרגה אחרת. הבן אדם כבר רואה שהדאגות היומיומיות והדברים האלה, כבר זה מפחית את החשיבות שלהם. תלוי בכמה שבן אדם יכול לראות את עוצמת המטרה, מטרה נעלה חשובה.
למעשה חברים אמרו את זה גם, שהדרך הנכונה היא בזה שאני מבטר, מתבטל לפני אותו חבר, ו דרך אותו ביטול גם כן ולהראות לו גם אהבה, אז זו דרך שבה אפשר להציג לחבר גם דרך אחרת איך אפשר לעבוד בתוך קבוצה. אני חושב
מה שכתב בעל סולם, אם הוא רואה ש600 אלף איש דואגים עליו, אז הוא מוכן לבטל את, כן? את האגו.
כן. פשוט לדאוג על החבר. לדאוג עליו שלא יהיה לו שום דאגות חוץ מדאגה לרוחניות. וכשחבר מרגיש את הדאגה הזאת, שאתה דואג לו, שאכפת לך ממנו, שמדאיג אותך כל הדברים ש עומדים מפריעים לו כדי להיות במחשבה הזאת על החברה, על החיבור, שזה מדהיג גם אותך, אז זה משחרר אותו מהדאגה הזאת. אז הוא גם יכול לדאוג רק על החיבור של כולנו.
בסוף של השאלה, הרב הוסיף, בלי פעולות שאני נותן לו משהו, ובלי פעולות, הדבר היחידי שבאמת יכול לגרום לאדם להשתחרר מכל הרצון שלו, זה אם הוא מגיע לקבוצה שבה שורה רוח, שנותנת לו כזאת ביטחון, שלא משנה מה קורה לו בחיים, תמיד הקבוצה מרזיקה אותו, היא מרוממת אותו מעל כל דבר. בן אדם יחיד, לא יודע אם הוא מסוגל לעשות את זה.
אנחנו יודעים שיש משהו מיוחד במחשבה, ושזה באמת כוח שעובד. באמת הפעולה היחידה שאני יכול לעשות בלי שהוא ידע, זאת אומרת, לא פעולה שהיא פיזית, זה רק מחשבה. אם אני אחשוב עליו שאני לוקח עליו אחריות, ושאני דואג לו כי הוא איבר מהגוף שלי, והוא חשוב לי מאוד. אם אני אחשוב עליו, בגלל שזה עסק רוחני, אז אני מפעיל פה איזה שהן מערכות. זה פשוט עובד. פשוט ירגיש את התמיכה הזאת ויהיה לו יותר קל.
כמו שכשאני רוצה שהבן שלי יצליח, אז אני מדמיין אותו מצליח, אז כך לחשוב על על החבר בתוך מרכז הקבוצה. בתוך המקום החם שבו הוא יכול להתקלל. שבו הוא יכול לשים את הדאגות האלו בצד ולהתמקד במרכז הקבוצה, להתמקד במטרה המשותפת.
קודם כל זה להזדהות עם הרצון של החבר, לנסות לדאוג כמוהו, ברגע שאני מתחיל עם זה, אז כאילו נוצר איזשהו קו, איזשהו קשר ביני ובינו. ואנחנו יודעים שבקשר הזה, זה התפילה, מתחילה להיווצר תפילת רבים. ואז אפשר לבקש מהכוח של הבורא, שיהיה בתוך הקשר הזה. ויוצא שמהדאגה המשותפת, מתחילה להיווצר דאגה משותפת, ואז פשוט יוצאים למקום אחר, שזה נקרא להתעלות מעל.
נו, כמה שאני שומע ככה, מרגיש, אז פחות או יותר כולם מבינים שלבטל דאגות של החבר אפשר בזה שמתחילים לדאוג במקומו. כן? איך אנחנו יכולים להוריד לו אפילו האגו, הרצון לקבל, אם אנחנו מתחילים להראות לו שאנחנו עומדים כאילו על המשמר, אל תדאג, אנחנו לוקחים הכל עלינו. אז בזה אנחנו מורידים ממנו דאגות, ובצורה כזאת אפשר ממש לנהל את האגו שלו, את הרצון שלו. ובאיזה אופנים שאנחנו נציג את עצמנו בדאגה על זה יותר ובדאגה על זה פחות, שאנחנו לוקחים את זה ממנו. אנחנו בזה יכולים גם כן לייצב אותו, איזה רצונות ומחשבות יהיו בו עכשיו יותר ואיזה פחות. זאת אומרת, הוא ממש נמצא כל הזמן, כל חבר וחבר בידי הקבוצה, נמצא ממש כחלק שמסור לתוך הקבוצה, והקבוצה יכולה לשלוט עליו ב100%. בכמה שהיא מראה לו, על זה אנחנו דואגים ככה, ועל זה דואגים ככה, ועל זה, ובזה מתבטל הרצון לקבל שלו, הדאגה שלו מתבטלת. כי רואה שאחרים נמצאים בזה. עכשיו, שמעתי כאן יצא מאוד יפה, ואולי אנחנו לא נראה לו שאנחנו לוקחים ממנו את הדאגות האלו ודואגים לזה, אלא נראה לו שאנחנו נמצאים באותה צרה כמוהו. צרת רבים חצי נחמה, נתחלק ככה בצרות. אז זה הרגיש פחות. זה ודאי שזה לא הפתרון. עכשיו השאלה היא אחרת. איך אתם חושבים? האם אנחנו יכולים בצורה כזאת לגשת לציבור? לציבור. שעכשיו נמצא בדאגות, בחרדות, המתגברות, ובאות יותר ויותר, ובצורה כזאת יכולים לטפל נגד הדאגות שלהם, להסביר להם שאם הם יהיו כקבוצה ואנחנו נעזור להם ככה להתארגן, אז כל הדאגות וחרדות ייעלמו. איך אתם חושבים? כלפי הפצה זה גם כן יעבוד או לא? אל תנה לי, תחשוב עם החברים האם הם מסכימים איתך. בבקשה.
אני חושב שבהתחלה כשמסבירים דבר כזה ברובד פסיכולוגי, אולי התנגדות, אבל בפועל אני עכשיו מפוטר, אבל בפועל עכשיו קשה לי, אבל בפועל אין לי אוכל. מה הקשר של המחשבה הזאת לפרקטיקה כביכול? זה מצד אחד משהו שיעלה, אז לכן נצטרך לעשות את ההסבר בצורה של קבוצה, ושבוא ננסה אחרי חודש ותראו שזה שיטתי ושזה עובד. כי טוב, אתם מבינים מה אני מתכוון.
אפשר להסביר לציבור בשכל הישר, להראות לו כמה שאנחנו תלויים אחד בשני. כשאנחנו מדליקים חשמל, מישהו עובד שם בתחנת חשמל כדי שנקבל. מפעילים מים אותו דבר, קונים מצרכים, הכל
כולנו תלויים אחד בשני. ואף ורק שיתוף פעולה בינינו הוא הפתרון כדי שלא יהיו דאגות. אבל כשכל אחד מושך לצד שלו ומתעלם מזה, הוא יוצר בדיוק את הפעול, את התוצאה ההפוכה.
אני חושב שכן, אנחנו יכולים לגשת לציבור בצורה רחה כזאת, להתחיל להסביר שכן, מתלות הגלובלית, להסביר שהם כולם מתנהגים טוב, מתייחסים טוב, זה יהיה טוב לכל אחד, כמו במשפחה. ככה, למשל, משפחה, אמא, תינוק, ככה, בצורה כזאת, כן, אפשר.
וכשיהיה כמות גדולה של אנשים שהם בבעיה, אז אפשר להסביר, כי זאת אומרת, זה לא יעבוד אם זה לא יהיה ממש ברבים השיטה הזאת. זאת אומרת, אם לא יהיה חברה שעובדת בשיטה הזאת, אז זה לא יעבוד. כמובן שבן אדם אחד הוא יכול, זה יעבוד עליו, כן? שאם הוא יפרסם את השיטה הזאת, בוא נגיד ככה, אבל באופן שיטתי זה צריך שכל הפחות איזה כמות מסוימת מאורגנת תעבוד בשיטה הזאת. אבל להסביר את זה אפשר, כמובן שאם יש, כל פעם שיש לחץ חיצוני, אז חברה באופן טבעי מסתדרת בדבר כזה. כל פעם שיש מלחמה, בום, כולם עוזרים לכולם, מסתדרים יפה מאוד. אנחנו פה בארץ רואים את זה, וגם בעולם פשוט שם גם. אז, אבל אם אין לחץ חיצוני ויש לחץ פנימי, כאילו, אז בדרך כלל להפך, כאילו, החברה היא רק מתפזרת לחלקים. אז כדי שזה לא יקרה, כדי שלא יהיה פיצוץ הזה הפנימי, צריך, אפשר להסביר את זה לאנשים. אנשים בדרך כלל מרגישים את זה, מבינים. פשוט הם, אף אחד לא מאמין, כאילו, שאפשר לשכנע כמות מספקת של אנשים לעבוד בשיטה הזאת. זאת בעצם הבעיה. ככה להסביר לאחד, כל אחד יסכים, בסדר גמור, כן, אבל שכולם, זה כבר צריך לעשות את זה כשהוא.
אני חושב שהבעיה הזאת לגבי ההסבר לציבור הרחב היא למעשה חלקית, אם התייחסנו בצורה הזאת. צריך להתייחס לפעילים. הפעילים הם קומץ האנשים שהם מובילים את המאבק. בין הפעילים, מה שהם דורשים זה פעולות. זה להשתתף איתם בפעולות, להשתתף איתם בהפעלות, בכל מה שכרוך. שמה אנחנו לא יכולים לקבל אוזן קשבת. אוזן קשבת אנחנו יכולים לקבל אולי אצל ציבור שעדיין לא נפגע באופן אישי ולא צריך פתרונות מיידיים. שם הם יכולים להשתתף איתנו בנושא של להתחבר, של להיות מאוגדים, של להיות מאוחדים, שהבעיות משותפות כשאין לנו בעיות עדיין. ברגע שמתעוררות בעיות, אם זה פרנסה של אנשים, אם זה אנשים מפוטרים, אם זה אנשים שנתקלים בבעיות רציניות, אנחנו לא נוכל לקרב אותם. כי מה שהם מצפים למעשה זה פעולות מעשיות, ובזה אנחנו לא בנויים לזה. אנחנו בנויים לחנך, להעביר מסרים. הכל טוב ויפה, אבל פעולות מעשיות אנחנו לא יכולים לעזור להם. אז בגלל זה צריך לחשוב על התהליך המושלם הזה, כולל הפעילים, שזה בכלל פעילים בלי להשתתף איתם בהפגנות, בכל מיני פעולות פיזיות, הם לא יכולים להזדהות איתנו. הם יכולים לקבל מאיתנו שולחן עגול, אבל מה הלאה? איך אנחנו הולכים איתם הלאה? כאן זה בעיה. למי שאין בעיות, אנחנו יכולים להעביר את המסר של החינוך, של הצורך, זה בסדר. לגבי השאר, זה פשוט, זה חלוקה די דיפרנציאלית.
אני חושב שברגע שנוכל להעביר את המסר שכולנו בעצם בבעיה אחת, בסירה אחת, ולא בשלל בעיות פרטניות, אז השיטה של התקלות בקבוצה או הישענות על קבוצה היא כבר קיימת באיזושהי צורה אפילו באתוס התרבותי שלנו, הנקודה של לא משאירים פצוע בשדה. דבר שנורא מובן לנו, לא משאירים בן אדם בשטח. כולם סוחבים אותו, כולם מתגייסים למען האחד. החברה שלנו כבר עברה את זה כמה וכמה, וכמה פעמים מתוך לחץ חיצוני, כי הלחץ החיצוני גיבש את כולם לבעיה אחת. ואז העזרה הדדית קיימת בעצם בצורה הטריוויאלית. כיום אנחנו פשוט מפורדים ורואים כל אחד את בעיותיו, הוא ובשלל בעיות. וברגע שקיימת התפיסה, אם אנחנו מצליחים לאחד לאנשים, כולם שיראו אותו שהבעיה היא משותפת לכולם, אז משם הצעד להישען על כולם, יכול להיות שהוא לא כל כך גדול, לפחות ככה אני רוצה להאמין.
אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים לטפל בעצמנו, כי אנחנו צריכים להוות דוגמה, אז זה מתחיל קודם איתנו. ברגע שאנחנו מהווים דוגמה, אז יכולים להיכנס לשלב השני, דאגת האדם מסיחנה. אז אפשר סביב שולחנות עגולים לשוחח, וגם לתת להם חומר. ככה אתה יכול לחלחל ולעזור, וככה נראה.
וזה שאנחנו...
טוב, השאלה האחרונה. אם... ככה מורכבת, אבל לא, 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 לא קשה. אנחנו לומדים שעל ידי המתנות אנחנו יכולים לקנות אהבת חברים. זה לא כמו שאני בעולם הזה נותן מתנה כדי שיאהבו אותי. זה שאני נותן מתנה שיהיה לי אהבה אליו, למי שאני נותן המתנה. נכון? כן או לא? זה מבין, אני לא רואה שכולם מבינים. זאת אומרת, אהבת חברים קונים על ידי המתנות. זה שאני מעביר למישהו מתנות, אז לאט לאט אני מתחיל לאהוב אותו. למה? הפוך מה שבעולם שלנו. בעולם שלנו, אם אני רוצה שמישהו יאהב אותי, אז אני מביא לו כל פעם, מפרגן לו משהו ככה, ואז מתחיל לקבל ממנו איזשהו יחס. כאן זה ההפך, אומרים לנו. על ידי מתנות שאתה כל פעם עושה לחבר, עוד ועוד ועוד, אתה מתחיל לאהוב אותו. לי לא מובן העניין הזה. מה קורה כאן? למה זה קורה? איזה חוק עובד כאן? הרי אנחנו נמצאים במערכת חוקית, כן? זה דבר אחד. ודבר שני, עם איזה מתנות אנחנו נגיע לבורא? איזה נחת רוח אני עושה לו? מה המתנות האלו? כן? האם מספיק לי שאני עושה מתנות לחבר ומגיע לאהבת החבר? וכבר עם הבורא זה מסתדר מאליו. או אני חייב להביא לו ממש מתנות לחוט. אחרי מאהבת הבריות לאהבת השם, אז אני צריך קודם להביא מתנות לכל הבריות, ורק אחר כך מתנות לבורא. אין, זה כל החיים שלי הופך להיות כך, לא? מה אתם חושבים?
אנחנו לומדים שבדי מתנות...
קוד א', איך אנחנו קונים אהבת הזולת, אהבת החברים, על ידי המתנות. מה קורה כאן? ואם כן, למה זה עוזר לנו להגיע לאהבת השם? אם תרצו לברר כל התשובות, אנחנו נעשה את זה, נגיד, ביום ראשון בשיעור בוקר, או מתי שאתם רוצים. מחר, לי לא חשוב.
השאלה...
תענו בינתיים.
השאלה א', איזה חוק פה עובד? פה עובד חוק, אם אני משקיע במשהו, זה נעשה להיות יקר בשבילי. נגיד, הוא בן זוג או ילד, אני משקיע בילד, אפילו שיש משהו, ילד, נו, לא שלי, אני משקיע בו, ואז הוא נעשה לי יקר, כמו אגאיסט, זה אותו חוק, אני משקיע בחבר, לאט לאט הוא נעשה להיות יקר לי. למה? כי אני השקעתי בו. זה על שעה א'.
יש משהו מעניין בזה שאני משקיע בחבר, שאני רוצה לתת לו מתנה, אז אני צריך קודם כל להכיר אותו. לדעת מה הוא אוהב, בכלל לדעת מה חסר לו. כי אני רוצה שכשאני אביא לו את המתנה, אני רוצה לראות את העיניים שלו נפקחות ולראות אותו שמח, והכי חשוב לי זה שהוא יגיד, בדיוק את זה רציתי, בדיוק זה היה חסר לי. ושעושים את כל הפעולות האלה, אז בטח שנקשרים לחבר ומרגישים כבר הרגשה כזאת של כזה קשר. בטח שזה קשור לאהבה.
יש פה פתח יציאה מרצון לקבל, אחרת היה בלתי אפשרי, באמת, שמשקיעים במשהו, אז זה כאילו מעשה, עושים מעשה, ואז כאילו מקבלים תוצאה שהיא לא בכוונת המעשה, יכול להיות דווקא, באמת, שמשקיעים במישהו, יכול להיות שבהתחלה זה למטרת שוחד, אבל אם אתה משחד ומשחד ומשחד, בסוף אתה כאילו השקעת יותר מדי, ואז זה מסה קריטית שזה כבר הופך להיות משוחד למשהו שלך, כאילו אתה מרגיש את זה כזה, כאילו, כי אתה שם, אתה פשוט כמו עברת את צמיחה לשם, אז אתה כבר לא מרגיש את הריחוק. מה השאלה?
יש שאלות. נחזור. אנחנו לומדים שלא ידי מתנות ניתן לקנות אהבת חברים. אני נותן מתנה כדי שתהיה לי אהבה למקבל המתנה. אליו. למה? זה הפוך מהעולם שלנו, שבו אני נותן מתנה כדי שאהבו אותי. שאלה הראשונה זה, למה זה קורה? איך קונים אהבת בריאות על ידי המתנות? איזה חוק עובד כאן? שאלה השנייה, עם איזה מתנות נגיע לבורא? איזה נחת רוח אני עושה לו? האם מספיק שעל ידי המתנות אני מגיע לאהבת החבר ועם הבורא זה מסתדר מאליו, או שקודם מתנות לבריאות ואז מתנות לבורא?
ברוחניות יש חוק שאומר שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. רק שאנחנו נותנים מתנות לחברים, אנחנו עושים מעשים שמכוח זה מתפתחת אצלנו אהבה, מה שלא כן במי שלא נמצא בעבודה הרוחנית.
החוק שפועל זה החוק שמה שאני משקיע בו נהיה לי יקר. כמו שכל דבר שבחיים, כמה שאני משקיע בו יותר ויותר ויותר, הוא נהיה לי יותר ויותר יקר, כי השקעתי בו. תקריא שוב פעם את החלק השני. כמה שאני מבין, הבורא רוצה יחס. הוא סידר לנו את כל המציאות ואת כל העולמות ואת כל הפעולות בקבוצה ואת החברים והכל כדי שנפתח יחס אליו. ומתנה נראה לי הכי טובה לבורא זה להיזכר בו, אני ראשון ואני אחרון, לפני כל פעולה שאנחנו עושים. אני מתחבר עם החברים כדי להשפיע לך נחת רוח. אני מפיץ כדי להשפיע לך נחת רוח.
מתנות הן פעולות חיצוניות שאני מוציא מעצמי לאחר, וכשהפעולות האלה יהיו אפקטיביות, אני צריך להתחשב במה שחסר לחבר. ובזה אני יוצר את הקשר מחוצה לי, וכך אני מגיע לאותו חוק של נתינה והשפעה.
אני חושב שהבורא הוא לא רוצה מתנות, יש לו כאן, אין לו חיסרון. אבל מספיק מתנות לחברים, אבל עם כוונה לעשות נחת רוח ליצרו.
נראה לי שהמתנות לבורא זה כמה שיותר בריאות ידוע על העבודה ומטרת הבריאה, כך שאפשר אותם לקרב אותם לבורא. במה על ידי הפצה? ככה נראה.
מה
יש פה כמה דברים. זה קודם כל צריך מאיתנו הגיעה במשהו, כן? במה שאנחנו יכולים להרגיש אפילו בניתוק מוחלט. זה החברים. ואז על ידי זה שבסופו של דבר במתנות לחברים כאילו מגיעים לזה שאתה מבין כאילו מה צריך להיות פחות או יותר, שזה צריך להיות אהבה, אבל לא יכול, זה עדיין כאילו קיר, ואז אתה יכול להגיע לקשר למשהו יותר גבוה, ודבר כאילו זה שזאת מאפשר לתת הגיעה, וכנראה שבהגיעה, בצורה של הגיעה הזאת גם יש גם יש כאילו רעיון של שלו, זה מה שאנחנו מבינים ומתפתחים את זה.
הרגעים הכי יפים בחיים שלי שאני זוכר זה הרגעים בהם נתתי משהו. נתתי משהו מכל הלב לאישה שאני אוהב, לחבר, לילדים שלי. אז זה החוק שעובד פה הוא מאוד מובן. הרצון של החבר שאותו אני ממלא, המתנה שאני יכול לתת לו, זה רצינות וחשיבות מטרה, כי הרצון שאליו אני מתייחס זה הרצון לרוחניות. זה המקום שבו הוא נשען עליי, וכולנו נשענים בו אחד על השני. ומתוך למלא את זה, מתוך להתכוונן לשם, אולי בדרך זו, הוא ואני יכולים לעשות נחת רוח לבורא. להתחבר יחד בשביל להגיע לבורא. וזו המתנה שאני נותן לו. המתנה זה הרצינות שלי, ואת העזרה שלי אליו לזכור ולהגדיל את החשיבות, ככה שימשך לכיוון הבורא.
לגבי החלק א' של השאלה, כל מה שאמרו החברים זה בדיוק מה שאני חושב וחש. לגבי החלק השני, נחת רוח לבורא, זה לא לשכוח לאף רגע אחד שהכוח שמפעיל את הכל זה רק הוא, וככל שאנחנו נצליח להתחבר יותר, זה הנחת רוח שלו. לראות שאנחנו מצליחים להשתוות לצורה שלו, וזה נחת רוח יותר מבחינתו, כי הוא באמת לא זקוק לשום מתנה מאיתנו, חוץ מאשר זה שנשתווה אליו ונשתלב בכל המערכת הענקית הזאת.
הסתיו שלך זו השלכת שלי, האביב שלך זו הפריחה שלי, מלחמה שלך זו מלחמה שלי, השמחה שלך זה האושר שבי, הלילה שלך הוא הלילה שלי, ירח מלא גם לך ולי, האמת שבך זו האמת שבי, הלבן שלך הוא הזכות שלי. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה בטוב ורמה, רק ביחד, רק ביחד נגיע. השמש שלך היא האור שבי, והגשם שלך זה המים שלי, הבית שלך זה העוגן שלי, האהבה שבך נמצאת גם בי. הכאב שלך הוא הסבל שלי, האושר שלך זה השמחה שבי, הפחד שלך זה הרעד שבי, העולם שלך הוא הכל בשבילי.